Shalom Bracha. אנחנו ננסה לדבר היום על כשרות העופות. ושיעור הבא בעזרת השם על כשרות הבשר. כשרות העופות זה דבר מאוד מבלבל. אנשים מסתובבים, רואים הכשר כזה, הכשר אחר, רואים לפעמים פערים גדולים במחיר, לפעמים אין פערים במחיר. יש כשרות רגילה, יש כשרות מהדרין של רבנים מסוימים, של רבנות, של רב מסוים. יש כשרויות אחרות, יש עטרה, ויש הרב מחפות, ויש ועדת צעדה החרדית, ויש הרב לנדור, שארית ישראל. והרבה פעמים אנשים מתקשרים, אנשים שואלים, האם יש הבדל מהדברים? האם יש משמעות לדבר הזה, לדבר הזה? אולי הכל בכלל פוליטיקה. מה ההבדל מן הדברים? אז אני אנסה לדבר היום על הדברים השונים שבאופן כללי יכולים להבדיל בין כשרות בסיסית פשוטה לכשרות מהודרת. מה בדיוק יש בכל כשרות מהודרת? אולי נספיק לדבר בסוף בצורה כללית, אבל קודם כל, מה ההבדלים בכלל? מה הנקודות שיש בדברים? אז קודם כל, הדברים מתחילים עוד לפני שהתרנגולת נולדה, או התרנגול. ולמה זה מתחיל עוד קודם? בגלל שיש זריקות וטנר, שצריך לתת לווטרינרים, וטרינריות, שצריך לתת לתרנגולות. ויש לפעמים זריקות שהן פוגעות באיברים פנימיים, ויש מקרים שיש חשש שאולי הדבר הזה הופך להיות כמו טריפה, והיו כל מיני דיונים איך לפתור את זה. יש זריקות שהן בסדר, יש זריקות שהן בעייתיות יותר, ואחת הדרכים היא למשל דבר שהתחיל במדגרת יבנה, במקום לתת את הזריקה לאפרוח, לתת אותה בתוך הביצה שלושה ימים לפני בקיעת האפרוח, ואז החומר החיסוני הזה כבר נכנס פנימה, הוא נכנס לתוך מי שפיר, והאתרוג נולד עם כל החומרים החיסוניים שצריך לדבר הזה. עכשיו, זה לא כל כך משנה אם עושים את הדרך הזאת או דרך אחרת, אבל זאת למשל נקודה שכבר עשויה להטריד כשבאים לדאוג לטובת ההכשר. הדבר הבא זה הובלה. את העופות מובילים בתוך כלובים. יש לפעמים בעיה כשמובילים את העופות, מגיעים המון עופות בתוך מסעית, בתוך כלוב. עכשיו אתה רוצה להוריד אותם ולדבר אל התרנגולים האלה ולהגיד להם, בואו תרדו, תיכנסו, זה קצת בעיה, הם לא תמיד מבינים את השפה, לוקח להם זמן לרדת. ואז מה הדרך שבדרך כלל פועלים בעולם? פשוט הפתח נמצא מלמעלה והמסעית שופכת את כל התרנגולים, כמו מנוף כזה, כמו טרקטור, הכל מלמעלה נזרק, נפתח הצידה, נשפך למטה, הפתח מלמעלה נזרק, כל העסק הזה, התרנגולות נשפחות לאיזה מקום. הבעיה שיש בדבר הזה, חוץ מצער בעלי חיים, שלפעמים יש לנו דינים שאם תרנגול נפל צריך לתת לו ללכת דלת אמות, צריך לתת לו לבדוק שהוא באמת לא נפגע, וללכת בכמות כזאת של תרנגולות, לתת להם ללכת דלת אמות, זה לא שייך בדרך כלל. פתרון הדבר הזה הוא לעשות פתח במקום מלמעלה, פתח מהצד, ולהוציא את התרנגולים כמו שמוציאים כל חוף אותם, לתת להם, לרמוז להם לצאת, להוציא אותם בדרכים אחרות שהן קצת לוקחות יותר זמן, אבל הן יותר אלגנטיות וגם פחות פוגעות בהם. הדבר הבא זה הסכין. שולחן ערוך יורדי המקור הראשון כאן, סימן י"ח צוות, שיעור הפגימה כלשהו, סכין צריך להיות חלק לגמרי, ואם יש משהו לא חלק בסכין, שיעור הפגימה כלשהו, אפילו דבר קטן, כבר יכול לפגום בסכין. איך בודקים את הסכין? אז השולחן ערוך אומר שם בסעיף ת', בדיקת הסכין צריכה הביסרה והתופרה והתלת ארוחתה. כלומר, זה צריך להיות על הבשר, על הציפורן, שלוש רוחות, דהיינו, שמוליכה ומביאה על בשר אצבעו, ואחר כך מוליכה ומביאה על ציפורנו משלוש רוחותיה, שהם פיה ושני צדדיה, כדי שלא יהיה בהם גם כלל, ויבדוק לאט ובכוונת הלב שלא יפנה ליבו לדברים אחרים. כלומר, צריך לעשות בדיקות על שלוש רוחות, צריך לעשות שש בדיקות על הבשר ושש בדיקות על הציפורים. צריך לקחת את הסכין, לעשות הלוך בצד הזה וחזור, לקחת בצד השני הלוך וחזור, לעשות בכל הצדדים, גם על הציפורן וגם על הבשר. היום בדרך כלל, בגלל ש קצת מסוכן, אז בדרך כלל רוב השוחטים עושים רק על הציפורן ולא עושים על הבשר. הסכין מאוד חדה, כלומר צריך לעשות את זה מאוד בזהירות. כשהייתי נער בנתיב מאיר, היה בחור אצלנו שהיד שלו הייתה ככה עם חתך עמוק פה בציפורן, והוא סיפר לי כשהוא היה ילד הוא ראה את סבא עושה ככה, אז פעם הוא לקח סכין שחיטה וגם עשה, אבל זה חתך לו את היד ואז חיברו לו. קיצור, זה סכין מאוד חדה, אז אפשר לעשות את זה. אני גם כן עשיתי זה כמה פעמים על הציפורן, על הבשר לא ניסיתי, אבל בסדר, זה לא נורא, אבל צריך לעשות את זה בנחת, בסבלנות. והשולחן ערוך אומר לאט, בכוונת הלב, שלא יפנה ליבו לדברים אחרים. אבל הדבר הזה מאוד קשה כשאתה מגיע לעולם תעשייתי, כשאתה מדבר על בדיקת הסכין בנחת, לאט, בכוונת הלב, זה מסובך. אז זה אחד הדברים שצריך לדעת, אין מה לעשות, צריך לבדוק את הסכין כמו שצריך. מתי צריך לבדוק את הסכין? שולחן ערוך כותב, צריך לבדוק את הסכין קודם שחיטה, ואם לא בדק, לא ישחוט. ואם עבר בדקה תחילה ואחר כך בדקה ומצאה יפה, שחיטתו כשרה. אז הוא כותב, צריך לבדוק לפני השחיטה, ואל תשחט אם לא בדקת, אבל בדיעבד, אם שחטת ולא בדקת, בדקת אחרי, אז אם אחרי זה טוב, זה בטח היה טוב לפני, ואז השחיטה כשרה. ומה קורה אם אתה שוחט לא אחד? אתה שוחט לא תרנגולת אחת, אתה שוחט הרבה. אומר השולחן ערוך, כ"ח י"א, השוחט בהמות רבות או עופות הרבה, צריך לבדוק בין כל אחד ואחד. שאם לא עשה כן ובדק באחרונה ונמצאת סכין פגומה, הרי הכל ספק נבלות ואפילו הראשונה. אז אם אתה שוחט עופות רבים, אומר שולחן ערוך, אתה צריך לבדוק את כולם אחד אחד, כל בין עוף לעוף צריך לבדוק. אם לא בדקת ואחרי 100 מצאת שהסכין, בדקו אז וראו שהסכין פגומה, כל המאה הטרפים ואפילו הראשונה. למה הראשונה? אפילו אם בדקת לפני, אם לא בדקת אחרי, יכול להיות שהסכין נפגמה בשעת השחיטה, אז אתה צריך, או לא, אולי אם בדקת לפני זה פחות יבעייתי, אבל אם ודאי אם לא בדקת לפני, ודאי אם לא בדקת לפני, אז יכול להיות שהסכין נפגמה בתחילת השחיטה, באור של העוף הראשון, למרות שעקרונית יכול להיות אולי גם לא בדקת, אם כן בדקת. בכל אופן, השולחן ערוך אומר שצריך לבדוק בין עוף לעוף. אבל אתם מבינים שתעשייה ומה שהשולחן ערוך אומר כאן לא הולך ביחד. לבדוק בין עוף לעוף זה בלתי אפשרי בקצב הזה. עוד שנייה, השאלה היא, האם אתה יכול להחליט, אני לוקח סיכון, אני בודק בהתחלה, אני בודק אחרי 100, יהיה טוב, מצוין, לא יהיה טוב, כל המאה לא נאכל אותם, פח, ניתן אותם, נמכור אותם לערבים בזול. אגב, כשמוכרים לערבים זה פחות ממחיר התרנגולת כשהיא חיה, כי הם קונים לעצמם, לא יודע, כשמשחטה צריכה למכור לערבים זה להפסיד כסף, בחוץ לארץ זה שונה, אבל בארץ אם זה נטרף אתה צריך למכור לערבים, אתה מפסיד על הדבר הזה, לא שאתה רק לא מרוויח, אתה מפסיד. בכל אופן, הרמ"א כותב, הגה, ומי שרוצה להכניס עצמו לספק זה, אין צריך לבדוק סכין בין שחיטה לשחיטה. אתה רוצה, אז אתה לא צריך לבדוק את הסכין בין שחיטה לשחיטה. אתה יכול לקחת סיכון ולבדוק כל כמות מסוימת שתרצה של עופות, ואם תהיה בעיה, אז כל העופות יהיו, לא, אי אפשר יהיה להשתמש בהן. בדרך כלל, לא בדרך כלל, כל המשחטות עובדות כך היום, אף אחד לא בודק בין שחיטה לשחיטה של עופות, אלא כולם בודקים כל כמות מסוימת ולוקחים סיכון כזה, וגם בדרך כלל יש כמה סכינים שבודקים מראש, ואז לשוחט כל כמה זמן הוא מחליף סכין, ואז הוא בודק את הסכין הקודמת, אם הסכין טובה כל מה שהוא שחט עד עכשיו בסדר, ואם לא, אז כל הליין הזה נפסל. עכשיו צריך להיות שוחט מאוד ירא שמיים גם, שהוא יהיה מספיק אמיץ להגיד, תשמע, זה נפסל, ועכשיו כל המאה העופות האלה מסימים. צריך להיות כאן מאוד ירא שמיים, שבאמת זה יהיה כך, ויש מקרים שהדבר הזה אפילו יכול להסתבך קצת יותר. ולמה הוא יכול להסתבך קצת יותר? היה פעם שאלה באחת המשחטות ששוחט, שחט, בוא נאמר 100 עופות, והיו עוד שחטים ששחטו, ואת 100 עופות האלה הוא לא שם בנפרד, זה התערבב עם עוד 1,000 עופות של שוחטים אחרים. האם יש ביטול לדבר הזה? עכשיו לכאורה יש כאן ביטול ברוב, אבל זה לא כל כך פשוט. יש דין של חתיכה ראויה להתכבד, אם יש דבר שיכול להתכבד אצל האורחים אז הוא לא בטל. יש מחלוקת האם חתיכה ראויה להתכבד, הכוונה בגודל, אז יש כאן חתיכה שוודאי ראויה להתכבד, זה מספיק כדי לתת לבן אדם, ואז זה לא יתבטל בתערובת, או שכל דבר ש או שזה צריך להיות ראוי כרגע לתת לאורח, ואיך שזה עכשיו בגודל מתאים לאורח, אולי מבושלת, אבל ככה כזה עכשיו עם שערות, עם זה, אתה לא יכול לתת לאורח, זה לא ראוי להתכבד, הראש מחמיר בזה, יש מכלים, יש כאן עוד סברות שאפשר להגיד. בדרך כלל במקרים כאלה, אם הייתה תקלה כזאת, יתירו את זה, כי יש פוסקים שמתירים, אבל זה יהיה בקשרות רגילה ולא מעודרת אם הייתה תקלה שכזאת. אבל זאת למשל דוגמה לדבר שצריך להיות שוחט ירא שמיים, שמקפיד, ששם לב שיש תקלות, הוא מספיק אמיץ כדי להגיד את הדברים. עוד דבר שצריך להיות עם השוחט, שהוא גם בעייתי מאוד, שהשוחט לא צריך להיות תלוי בבעלים. בדרך כלל השוחט מקבל את הפרנסה מבעל הבית. עכשיו יש כאן בעיה, שאתה, יש לך איזה ניגוד אינטרסים פה. אתה רוצה לשמור על קשרים טובים עם בעל הבית. מצד שני, אתה צריך להגיד כאן את האמת. איך לפתור את זה, זה גם בעיה. ויש כל מיני פטנטים ומורכבויות. איך לפתור את זה שהשוחט יהיה מספיק עצמאי כדי להיות ישר ולהגיד מה קורה ולא לפחד מבעל הבית. הדבר הבא זה קצב השחיטה. בערב יום הכיפורים היה בעבר לחץ גדול מאוד של השוחטים. והדבר גרם לבעיות גדולות. המשנה ברורה מתאר את הדברים בסימן תפרי שסעיף קטן. אומר המשנה ברורה, במקום שמתקבצים הרבה ביחד ודוחקים זה את זה, והשוחטים נאורים כל הלילה בפנים זעופים ואינם מרגישים בסכין מפני רוב העבודה, ויוכל לבוא לידי איסור נבלה. כלומר, יש להם לחץ, הם נאורים כל הלילה. טוב יותר לשחוט הכפרות יום יומיים קודם יום הכיפורים. עדיף כבר לשחוט את הכפרות קצת קודם יום כיפור, כי כל עשרת ימי תשובה הוא זמן לכפרות. או שיסורבו על ראשיהם ומאות ותחשב להם לצדקה, שלא יהיו מחשבים ואיסור נבלה חס ושלום. אז עדיף כבר לעשות עם כסף ולא לעשות עם תרנגולת. ומי שיכול ורוצה מן המובחר, יקרא השוחט לביתו באשמורת הבוקר. וכיום המנהג בכמה מקומות שהשוחטים נאורים והולכים לבית כל אחד ואחד אחר חצות הלילה, אור היום. ולכן מן הנכון שישנו השוחטים מקודם כדי שלא יתעלפו. וכן צריכים להכין כמה סכינים בדוקים, כמו שהזכרנו קודם. ובשעת שחיטה יראה לבדוק בכל פעם ולא יסמוך על מה שבדק תחילה. והנה, אף כששוחט בבית בעל הבית, הדרך הוא שבאים גם כן מבעלי בתים הסמוכים. ובפרט כששוחט בביתו באים הרבה שלוחים ביחד עם הכפרות, מחמת שצריך לשחוט הרבה, אין הזמן מספיק לבדוק בכוונת הלב כדין י"ב בדיקות, וקרוב הדבר שמחמת הנחיצה לא ידקדק היטב הבדיקה. אז אומר המשנה ברורה, יש בעיה של קצב השחיטה, שוחטים יותר מדי, יש בעיה שהם עובדים יותר מדי שעות, ואז הם לא יכולים לנוח, אז הם לא יכולים להתרכז בבדיקה, ויש בעיה בבדיקת הסכין כמו שהזכרנו קודם. הכמות של המספרים ששוחטים, כמה צריך לשחוט, כמה שוחטים היום המשחטות, כמה שוחטים משחטה רגילה, מה אתם אומרים? מה הקצב? כמה?
כמה אלפים?
לא, אני לא ביום, ניקח בשעה, בדקה. כמה שוחט אחד? שוחט. שוחט אחד, כמה הוא שוחט? בוא נאמר בדקה. היינו אומרים, 2-3. משחטה רגילה, קצב השחיטה הוא בערך 20 בדקה. לפעמים קצת יותר. עכשיו רק לדמיין, 20 לדקה זה אומר 3 שניות לאוף. אתה שוחט, זה לא יאומן הקצב. עכשיו אתה שוחט, אתה גומר, זה כולל שחיטה, ואז שים את זה בתוך כלי שיש שם אפר בפנים, כי צריך כיסוי אדם, אין, הכל כלול בחבילה. לפעמים, כיוון שהשוחט לא מספיק, יש מישהו שלוקח את האוף ממנו, ואז זה דבר שיכול להיות מאוד בעייתי. כי אם הוא שוחט וכל שנייה מישהו לוקח את האופן, הוא יש חשש שהוא ייקח לפני שהוא גמר את השחיטה. כי זה כל הזמן, הוא לוקח, הוא לוקח, הוא לוקח. זה סרט נע כזה. בשחיטות מהודרות, קצב השחיטה יהיה בדרך כלל באזור 13 לדקה. זה בדרך כלל יהיה קצב השחיטה שם, שזה מאוד משמעותי. אמנם היינו שמחים אולי עוד יותר לאט, אבל זה מאוד משמעותי, זה נותן הרבה יותר זמן. באופן יחסי, זה נותן הרבה יותר זמן לשחיטה, אז זה דבר שהוא גם כן מאוד משמעותי מצד השחיטה, שהיא תהיה באמת כמו שצריך, כמו שקראנו בשולחן ערוך. יש בעיה נוספת, לפעמים לא רק מצד קצב השחיטה, אלא מצד כמה זמן שוחט עובד. מה אתם אומרים? כמה זמן שוחט עובד ברצף? כמה הוא שוחט ברצף? כמה זמן? עד ההפסקה. אז באמת בדרך כלל משחטות רגילות זה באזור שעתיים. עכשיו לחשוב על שעתיים ברצף, כמה הוא שוחט? אם הוא שוחט 20 בדקה, כמה יש לו בתוך שעתיים? כמה? 7,200. לא. כמה? 1,400. נו, מה קורה פה? 1,200. 1,200 ברצף, לחשוב אם אנחנו מדברים על על מקום שהוא יותר מהודר, אז יהיה בדרך כלל חצי שעה עם הפסקה. עכשיו הדברים האלה יש להם משמעות, כי אם יש מנוחה כל חצי שעה השחיטה יותר טובה, אבל גם צריך לשלם לו יותר. כל הדברים האלה יש להם משמעות מאוד גדולה בסופו של דבר, מבחינה מעשית, מבחינה פרקטית. ויש עוד דברים כאן, אמר לי הרב וייטמן שאחד הדברים שהם מנסים להקפיד, ששוחט יקבל כסף לפי שעות ולא לפי כמות עופות, שלא יהיה לו ניגון אינטרסים. ככל שהוא שוחט יותר הוא יקבל יותר. עכשיו יש גם בעיה הפוכה, אם אתה מתחיל לדבר ולהגיד תשמע, יש כמות מסוימת של עופות שאתה צריך לעמוד בקצב, אפילו אתה אומר לו יש קצב של 10, יש קצב של 13, גם הדבר הזה בעייתי. אז אחד הרבנים הלך למשחטות וראה שוחט שהוא כל הזמן סופר 1, 2, 3, 4, הוא כל הזמן יודע שזה הקצב שהוא צריך לעשות בדקה, כי מקפידים עליו. אבל מרוב שהוא כל הזמן עסוק בספירה, הוא כבר לא עסוק בשחיטה, הכל מסובך, אתה צריך לפתור את זה. אז הרב ורנר שעכשיו עזב את הכשרות שמה, אבל כשהייתי בכשרות שלו, אז הוא עשה פטנט, הוא עשה כמו קרוסלה מסתובבת, זה מסתובב לאט לאט בקצב של 13 לדקה, ואתה צריך כל פעם, יש לך חור, לשים אחד, אז שוחט רואה בדיוק, הוא לא צריך להתחיל לספור, פשוט רואה את החורים. עכשיו השוחט לא יכול לשחוט יותר מדי מהר, כי מה יקרה לו? הוא פשוט יתקע עם עופות ביד. יש חורים, הוא יתקע עם עופות ביד, כי הקרוסלה זזה לאט לאט, הוא לא יכול לשים יותר, כאילו היא מתמלאת בקצב שהוא חייב לדאוג לקצב הנכון. כללו של דבר, כל הדברים שראינו, עדיין לא גמרנו לגבי העופות, אנחנו עוד נמשיך, אבל כל הדברים שראינו גם לגבי ההובלה, גם לגבי הזריקות שראינו, גם לגבי הסכין ובדיקת הסכין, גם לגבי קצב שחיטה, גם לגבי כמה זמן הוא עובד, חצי שעה, שעתיים עד ההפסקה, גם לגבי ההסכם שיש עם המשחטות, כל הדברים האלה הם דוגמאות לדברים שהם מאוד מורכבים. וכשאתה בא מתאר את העשייה, אתה נמצא בבעיה, כי הדברים האלה שמופיעים בשולחן ערוך ומופיעים בראשונים לא מסתדרים בצורה טבעית עם תעשייה. ואז יש לך אפשרות או לזרום עם התעשייה, ואז הכשרות לא תהיה הכי טובה, כי אתה נאלץ להוריד את הרף בכל דבר, או להאט את התעשייה, אבל אז יבוא על חשבון אולי מחיר. כי אם אתה מאט את התעשייה, אם עושים חצי מהכמות, אז זה לא פשוט, הדברים עולים כסף. עכשיו יש עוד משמעויות נוספות לדברים, לדברים שעדיין לא ראינו, שהם קשורים לבדיקות שעושים לתרנגולת אחרי, גם בדיקות רגילות שחייבים לעשות, גם בדיקות מיוחדות כמו בדיקת צומת הגידים, שעליה נשתברו קולמוסים וויכוחים ומריבות, האם באמת צריך לבדוק, לא צריך לבדוק. כל הדברים האלה בעזרת השם יתברך נדבר בפעם הבאה, וגם נדבר על כשרות הבשר. טוב, סלחה.